עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל עורך חדשות יתד נאמן, אריה זיסמן, שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום.
קודם כל, שוחחנו ממש לפני הבחירות על הקמפיין של יהדות התורה, עם הרבה מאוד סימני שאלה ושאלות קשות. היו בחירות, ומצביעי יהדות התורה, הן מדגל התורה והן מאגודת ישראל, יצאו בהמוניהם, וכל הספקולציות התעדו באבק, ומה שמתברר גם כעלייה במספר הקולות, הישג בכל קנה מידה. נכון שבמנדטים היה כזה נחס, כמו שאומרים, אבל מספר הקולות עלה בגדול.
נכון, דיברנו באמת שלושה, ארבעה ימים לפני הבחירות, והבנו את החששות וציינו את כל הבעיות, ואמרנו כיצד מוציאים את כולם וכו'. ושמחנו לראות שבסופו של דבר, ברגע האמת, כמו שאומרים, שזה לא רק סיסמה, אלא הייתה מציאות, שבאמת התעלו כולם מעל כל הדברים האחרים, הבינו את השעה הגורלית, הבינו ויצאו. אני חושב שבסופו של דבר קיבלנו, עשינו חשבון ככה בתוך המתה ההסברה, ובסך הכל, כמה נקבל, ולא אמנו שנגיע, אני מוכרח לומר, למרות שהיו קולות שכן, אבל הקולות הריאליים לא אמנו שנגיע ל-280 אלף קולות. חשבנו שזה גמר הרבה פחות, רק להזכיר שבפעם הקודמת קיבלנו 250, שזה גם הייתה כבר ירידה, וחשבנו שאם נגיע ל-250, אותו דבר זה יהיה הישג גדול, דיברו על אפילו פחות. לגבי מספר המנדטים, תראה, זה לא היה בידינו, אם אנחנו זוכרים לאחור, אתה יודע, דיברו על 6 מנדטים, והיו כאלה 7-8, אף אחד לא דיבר, דיברו ככה מלמעלה, אבל אף אחד באמת לא חשב שאנחנו הולכים ל-8, וכאשר זה הגיע, 8 באמת היה איזושהי תחושה אדירה, שבאמת הצלחה גדולה, שנגמרה בשבעה, וזה בסדר גמור. אנחנו מקווים שהשמיני מן הסתם ייכנס בנורווגי, ובסופו של דבר אפשר להכתיר את זה כהצלחה, אבל גדול, צריכים באמת לשבת, וכבר התחילו לשבת ולחשוב כיצד אנחנו לא מגיעים שוב למצב הזה שברגע האחרון יוצאים בכזה קמפיין גיבל בכזה או אחר. צריכים באמת לחשוב איך עושים את זה. אני יודע שכבר הייתה ישיבה של חלק מהח"כים בדגל התורה לגבי הקמפיין שצריך לצאת החוצה, ראו שאפשר להביא קהלים נוספים ולא הספיקו לקהלים הללו 3 ימים, 4 ימים. צריכים לצאת קודם, וכדי לצאת קודם צריכים לנהל מערכה שונה מתמיד. אני יודע שכבר התחילו לשבת, קנה לגבי האוכלוסייה הנוספת שצריך באמת להתחשב בה יותר, לחשוב איך באמת מקדמים. יש איזשהו ניסיונות כבר לעשות את הדברים האלה. אני יודע שיושב ראש דגל התורה כבר נפגש עם, מיד לאחר הבחירות נפגש עם קהלים נוספים, לא רק לפני אלא כבר אחרי. יש עוד שנה בחירות מוניציפליות, וצריך לזכור את זה. אנחנו לא נמצאים פה עוד 4 שנים רק. צריכים לעבוד כבר ולחשוב מה עושים קדימה כדי להגיע לבחירות המוניציפליות בשיא הכוח עם כל הקהלים שנמצאים.
אוקיי, אז אתה אומר ככה כבר מיד, לא לנוח, לא לסגור את מטות הבחירות, אלא ההפך, להמשיך את התנופה הזו קדימה. מצד שני גם צריך אולי להתעסק, להתמקד רגע, לפני שמתקדמים קדימה, בהסכמים קואליציוניים, ביעדים, בדרישות שהציבור מצפה סוף סוף לראות ולקבל מהנציגים שלו. אז בוא נעבור ככה ברשותך אריה, תראה, סוגיית חלוקת התיקים היא תמיד סימני שאלה עד הרגע האחרון, אבל לפחות באשר ליהדות התורה, אנחנו יכולים כבר לנחש ולדעת, יש מסורת של תפקידים, ועדת הכספים, ועדת חוקה, תיקי שיקון או תחבורה או דברים כאלה, אבל מעבר לה, לתיקים, לפרסונלי, מהם הדגלים הגדולים שעליהם חברי הכנסת הולכים להיאבק?
תראה, כל הזמן מדברים על הדיור. הדיור, הדיור, הדיור. אני מניח שזה נושא שיעמוד במרכז סדר היום. כל הנושא הזה של יוקר המחיה ובראשם הדיור. אני מתאר לעצמי שבאמת את תיק השיקון, כולם מדברים כבר שזה כאילו סגור בידי יהדות התורה, אבל שום דבר לא סגור, רק שזה יהיה סגור. כמובן, ועדת הכספים, אני מניח מן הסתם, כיוון שדגל התורה לא לוקחת שרים, אני לא דובר ולא כלום, ולא יודע את זה ממקורות רשמיים, אבל
לא, ברור, אבל לפחות אתה יודע, תחושות, כן, הערכות אפשר.
כן, אז אנחנו נראים מתוך תחושה. התחושה נראה, כיוון שגפני בוחר ראשון את התפקיד, אני מניח שהוא יבחר את ועדת הכספים, ואז גולקנופ ייקח את משרד השיקון, וישארו על התיקים, תיקי תחבורה ותיקי חינוך, סגני שרים. אני מניח ששם זה הולך, לשם זה
מתקדם. צריך לזכור ברקע שחבר הכנסת הרב יעקב אשר כבר מציע לשנות את סמכויות את סגני השרים.
גם סגני השרים, נכון.
וגם ברקע, מרן הרב אדלשטיין, שליט ראש הישיבה, כבר הורה לדגל התורה שהאידיאולוגיה, התפיסה, לפיה חברי המפלגה אינם חלק מן הממשלה ולוקחים שרים, אלא באמצעות סגני שרים,
נשארת על
הקרן. אז נשארת על קנה.
נכון.
טוב, אז אחרי הרקע האלה, אתה אומר, קודם כל דיור, אחר כך כמובן עוד הרבה מאוד דברים אחרים, שיש לנו כמובן את נושאי דת ומדינה, שזה כבר בוודאי...
תראה, אבי, יש פה דבר מרכזי מאוד. הדבר המרכזי מאוד שבעצם קמה ממשלה, תקום ממשלה שונה, ותבטל את כל הדברים האחרים שנמצאים. בוא נאמר שקודם כל צריך לעשות, כמו שהגדירו את זה, תסור מרע, קודם כל לבטל את כל הדברים האחרים, לבטל את כל הגזרות, להיכנס למסלול הרגיל, ואז לראות מה באמת אפשר לעשות יותר. אבל דבר ראשון באמת לבטל, ואני חושב שזה הדברים הראשונים שיהיו כל הגזרות למיני, וכל הדברים, החד פעמי והשתייה המתוקה, וכל הדברים הקטנים האלה שמסמלים באמת את הרצון לפגוע בציבור החרדי, הדברים הקטנים.
אבל בוא נודע על האמת שלא זה הסיפור, זה אמנם סמלים ודגלים.
ברור שלא, זה סמל, ברור. אבל זה, הסמלים הללו יבשרו על כניסה לאיזשהו מישור מסוים שאפשר יהיה להתחיל לעבוד בו. ביטול הרפורמה של הכשרות שפוגעת, וכל הנושא של הגיור, ואז באמת להיכנס לכל הנושאים האחרים שבראשם זה פסקת ההתגברות. אם לא תהיה פסקת התגברות, אז שום דבר בעצם לא יעזור כלום, אנחנו שוב ניתקע עם חוג הגיוס שיעבור לבגץ ושוב דברים אחרים. הדבר הראשון שצריך לעשות זה פסקת ההתגברות, ויודעים את זה כולם, ואני חושב שמה שלא יקרה בחודשיים, שלושה, ארבעה, עד חצי שנה לא יקרה בכלל, ולדעתי גם נתניהו וגם השותפות הקואליציוניות יודעות את זה. אנחנו נראה בחצי שנה הקרובה, אנחנו נראה פה איזשהו מרוץ רציני לבצע וליישם את כל הדברים האחרים, כי בתקופה הזאת גם התקשורת, שהיא בעצם הבעיה המרכזית, וגם המערכת המשפטית וכל הדברים האחרים, יורידו קצת פרופיל בהתחלה, כי הם עדיין מבינים שהיה פה ניצחון. אם הדברים האלה לא יהיו, יתחיל לחץ אחר שימנע בהמשך לבצע את המדיניות שהממשלה החדשה שתיכנס מתחייבת אליה. זאת אומרת, מה שלא יקרה בה בחצי שנה, עד החצי שנה הראשונה, אני מסופק אם יקרה בהמשך. ולכן זה הדבר המרכזי שצריך לעמוד לעיני הממשלה החדשה, זה החצי שנה הראשונה שתהיה. ובעניין הזה יש להם, כמו שאומרים, יש להם רבה, יש להם דרך. הדרך זה לפיד, כמו שלפיד ובנט לא ספרו אף אחד, הקואליציה הייתה דורסנית, הוועדות מונו לא בצורה פרופורציונלית, ועשו מה שרצו גם בוועדות הכנסת, ויושב ראש הכנסת מיקי לוי, וכל הדברים האחרים שאנחנו היינו עדים להם, אם ילמדו ויישמו כיצד לשלוט, ילמדו את זה מהשמאל, אז היה שווה כביכול, כן? במרכאות, היה שווה שלפיד יהיה בתקופה הקצרה הזאת, רק כדי שהוא ילמד את הימין איך באמת שולטים. אני מקווה מאוד שבאמת ילמדו ממנו איך ליישם את הדברים שהוא בעצמו עשה.
טוב, שאלה שאולי תסכם לנו את כל העניין הזה, כי דיברת על הכשרות ועל גיור ועל דברים שצריך לבטל וסוגיות דת ומדינה, וכבר בשנייה הראשונה של ההכרזה על תוצאות הבחירות, החל מאבק סמוי על תיק הדתות. בין ש"ס, הציונות הדתית, ואפילו גם דגל התורה מעורבת איכשהו בסיפור הזה. איך נתניהו יוצא מפלונטר כזה?
תראה, לנתניהו יש הרבה פלונטרים, לא רק תיק הדתות, אבל אני מיד אגיע אליו. גם יש הרבה תיקים שהוא מסתבר איך שהוא, מה שנקרא, הוא מחויב לכמה, על האוצר יש כמה דורשים, אבל על הביטחון. הביטחון והחוץ הוא ישמור אצלו, האוצר כנראה הוא ייתן לשותפות הקואליציוניות, אני עוד לא יודע איך, וכאן באמת אנחנו מגיעים לתיק הדתות. תיק הדתות, כיוון ששלושת המפלגות הללו הם שלוש מפלגות דתיות, ולכל אחד יש צרכים ורצונות והכל, כולם רוצים לשבת ולהיות ככה, מה שנקרא, סביב התיק. כזה. אני חושב שאם הוא באמת ירצה לספק את הרצון של כולם, אם אני לא טועה, בעבר היו, ותתקן אותי, אולי אתה זוכר, בעבר היו שני סגני שרים בתיק הדתות. אני חושב שבעבר הרחוק זה היה. יכול להיות שזה מה שיכול להיות. שר ושני סגנים.
חלוקת סמכויות בתוך משרד הדתות, שגם ככה...
נדמה לי שזה היה פעם. ואם לא, אז יש תפקיד נוסף שלישי, המנכ״ל, אז יכול להיות לחלק את זה בכזאת צורה, או להביא איזשהו מישהו מוסכם. ברור שזה כאב ראש שצריך לפתור אותו. אני מניח שכל מפלגה תרצה בו, יש הרבה דברים שעומדים על הפרק, יכולות לרבנות הראשית ועוד כל מיני נושאים אחרים, שכל מפלגה דתית חרדית יש עניין בנושאים שיש שם.
אוקיי, טוב, תגיד, אתה מודע למסע הפחדה כמו כולנו, אנחנו כבר בעיצומה של מדינת הלכה, משיחיים, קיצוניים, הולכים לפרק את המדינה, החרדים רוצים לעשות פה ישות הלכתית כמו איראן, אתה יודע, כל מיני אמירות, מאמרים, כותרות של אנשים קיצוניים מזוהים מהצד השני, אבל זה מחלחל, אריה, אתה יודע, זה לא קומץ כזה בעיתון הארץ, אתה פתאום רואה אנשים בכותרות ראשיות, האם אנחנו כחרדים צריכים להיות שותפים בשיח הזה, להגיב, פתאום אנחנו צריכים להרגיע, או שתגידו מה שאתם רוצים, בואו ניתן, השיירה עוברת.
כן, תראה, אני גר בעיר מעורבת בחיפה, ואני עד לדברים האלה, אני עד לכביכול לחשש, בוא נקרא לזה, והציבור הרגיל יכול להיות באמת לחשוש, כי הוא באמת מחלחלים לו למוח כל מיני חששות שעל מה עלול לקרות ומה עלול להיות. אני חושב שהציבור שלה, הנציגים שלנו עושים טוב ברגע, כרגע שהם לא מתייחסים לזה. התקשורת עצמה, בואו ניקח את התקשורת הממסדית, הערוצים 11, 12, 13, הם גם באיזשהו מסע נקמה. אם אתה שם לב, נתניהו נבחר לתפקיד, הוא בכלל לא עבר דרכם, הוא לא התראיין בשום ערוץ ממסדי, יש פה איזשהו מסע, גם אנחנו נחזיר לך עכשיו באיזושהי צורה, והם מנהלים פה איזשהו מסע הפחדה, שאם אנחנו מסתכלים לאחור, כשממשלת השינוי, גוש השינוי, כמו שהם קראו לזה, עלה, אז כולם דיברו על גוש שינוי, גוש ריפוי, אף אחד לא הפחיד, הייתה את החרדים, או אמרו להם, צפו לכם איזשהו עתיד רע, והתקבל הכל בצורה הבנתית, עכשיו באמת מתנהל פה מסע הפחדה, מושחר, שחור משחור, אתה שואל אם באמת צריך להגיב לזה, תשמע, אני שומע את הנציגים מגיבים לזה פה ושם, לא הרבה, אבל הם מגיבים, והם אומרים, אנחנו לא פעם ראשונה בקואליציה, ש"ס פעם ראשונה בקואליציה, יהדות התורה פעם ראשונה, סמוטריץ' פעם ראשונה, אפילו בן גביר לדעתי היה, לא, בן גביר אולי לא היה. העיקר העיניים אולי נשואות לבן גביר, אבל מבחינה דתית, חרדית, הרי כולם היו. ארי דרי לא דאג לכולם בתפקיד שלו כשר פנים, גפני לא דאג לכולם בתפקיד שלו כיושב ראש ועדת כספים. אתה יודע, זה מסע כזה שכאילו קורה פה איזשהו משהו חדש שלא היה. אבל אם אנחנו מסתכלים לאחור, הנציגים הללו היו כבר בקואליציה, כבר שירתו את כל הציבור. אבל יש פה את המסע הזה, ואנחנו עדים לו, ואני מקווה, כמו שאמרת, שהעירה עוברת.
אריה זיסמן, עורך חדשות יתד נאמן, ומי שעמד מאחורי הקמפיין, בין היתר, עם צוות רחב.
בין היתר.
בין היתר, קמפיין יהדות התורה. תודה רבה, בהצלחה, ערב טוב.